והגענו אל ספר מלאכי שבספר תרי עשר. ואנחנו בספר שהוא יחסית קצר, שלושה פרקים, ויש לו מעלה מיוחדת. הוא חותם את תקופת הנבואה. כשלעצמו מאורע, זאת אומרת, כשאנחנו רואים שדבר השם נשמע בעולם אלפי שנים, ואפשר לומר, בין אברהם אבינו לבין מלאכי עוברים כאלף שנה, אלף שנה של נבואה עברית, שלדבר על נבואות קדומות יותר של הדורות שלפני אברהם, אז המאורע של הפסקת הנבואה הוא משמעותי מאוד. הוא מהווה שינוי בזהות האנושית ובהיסטוריה האנושית בכלל. לכן לא ייתכן שספר מלאכי לא יתייחס לעובדה הזאת באופן רמוז, אבל בכל זאת באופן שמלמד אותנו הרבה דברים. טוב, בואו נקרא את פרק א'. מסע דבר השם אל ישראל ביד מלאכי. מה זה השם הזה, מלאכי? מה זה מלאך? שליח. אז זה אדם שקרוי על שם מהותה של הנבואה. הנבואה היא נבואה של שליח, ואין פלא שהנביא האחרון נושא בקרבו את התוכן הזה, אם כי צריך לדייק. יש שני סוגי נביאים, אומר הרמב״ם, נביא שהשם מדבר עמו, ויש נביא שהשם שולח. החידוש של נבואה המשולחת, נבואה שעניינה להישלח למישהו אחר, זה התחיל רק ממשה, לדעת הרמב״ם, ולא לפני כן. לפני כן הקדוש ברוך הוא מדבר עם כל מיני אנשים, אבל לשלוח מישהו אל מי שאיננו נביא, זה חידוש מתקופת משה רבנו ואילך בלבד. לכן אפשר להבין מה הייתה גדולה תמיהתו של פרעו, כשמשה ואהרון באים אליו ואומרים לו, נשלחנו אליך כדי להגיד לך מה לעשות. על זה, כן? לא. למי הוא נשלח? איפה זה כתוב? כן. שמה? לא. לא כתוב. ואתה אשב ושאת האיש כי נביא הוא. נו, מה המשך? והתפלל בעדך ויחיה. לא. 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 הוא לא נאמר לו, תאמר לאברהם להתפלל. אלא להפך, השב אשת האיש, כי היא אשת איש. מכיוון שהוא נביא, הוא יתפלל בעדך, הוא תפילתו תתקבל. דווקא הוא הנביא, לא אתה. כן? לא... זה לא נבואה ברור, כלומר לפי הרמב״ם, מה שנתגלה לאבימלך ולבן במראות הלילה לא היה נבואה. אבל גם אם נאמר שזאת הייתה נבואה, אז מה? לא, הוא לא נצטווה לומר לאברהם משהו, נכון? אברהם מתפלל אל האלוהים. למה? ככה בא לו. לכן התגובה של משה, של פרעה, הייתה מובנת מלאה, שאמר, מי השם אשר אשמע בקולו? כלומר, אתם באים בשמו, אני לא יודע מי הוא, לא מכיר אותו. לא ידעתי את השם וגם את ישראל לא אשלח. כלומר, הטענה, התגובה של פרעה היא מובנת מאליה, כי זה באמת היה חידוש. זאת אומרת, יש לנו מכן שתי מדרגות של נבואה. נבואה שעניינה פנייה של השם אל הנביא, הוא אומר הרמב״ם, להרחיב דעתו, ויש מעבר לזה לשלוח אותו. עכשיו, ייתכן אם כן שההפסקה של הנבואה בימי מלאכי איננה זהה להפסקת הנבואה מהסוג הקודם שדיברנו עליו. זאת אומרת, ייתכן שגם אחרי מלאכי ישנן הופעות נבואיות שאין לנו מושג מהן משום שהנביא לא נשלח אלינו. כן? וזה יותר דומה לסוגים של רוח הקודש, למשל. רוח הקודש שלא פסקה מעולם מישראל, והיא נגזרת של הנבואה. אבל הנבואה של מלאכות פסקה עם מלאכי. כן, זה מובן? טוב, כן.
מה פירוש המילה
מסע דבר השם? מסע זה כמו נאום. דבר השם אל ישראל. כן, ביד מלאכי. כן. אז מי הוא המלאכי הזה? לא כתוב. לא כתוב. מתי הוא חי? גם לא כתוב. אבל מאחר והוא בא אחרי חגי וזכריה, יש להניח שהוא או אחרי חגי וזכריה או בזמנם. חגי וזכריה, מתי הם חיו? זה אנחנו כן יודעים. מתי? תחילת בית שני. ראשית ימי הבית השני. אז אם ככה, מלאכי גם הוא מראשית הבית השני, והוא עוסק בבעיות שנמצאות גם בספר עזרא. עזרא הגיע בשנה השביעית לבניין הבית השני, ולכן חזל גם, יש בחזל מי שאמר שמלאכי זה עזרא. יש אומרים מלאכי זה מרדכי, ויש אומרים מלאכי זה מלאכי. טוב, מה הוא אומר? אהבתי אתכם, אמר השם. איפה זה כתוב שהשם אוהב אותנו? קודם כל זה כתוב במלאכי, אבל זה כתוב לאורך כל הנבואה כולה. השם אומר שהוא אוהב את ישראל. ואמרתם, במה אהבתנו? כנראה מישהו שאל את הנביא, במה השם אוהב אותנו? או יותר נכון, מה זה במה? במה זה מתבטא? או מניין לך? הלא אח, זה כאן התשובה. הלא אח עשיו ליעקב, נאום השם. ואוהב את יעקב ואת עשיו שנאתי. מה זאת אומרת אח עשיו ליעקב? הם תאומים. לכן האהבה הראויה לאחד ראויה גם לשני. ואף על פי כן, ואוהב את יעקב ואת עשיו שנאתי. עכשיו, למה הוא אהב את עשיו, את יעקב, ולמה הוא שנא את עשיו? אם היה כתוב בגלל המעשים שלהם, אז היינו אומרים, הנה, עשיו רשע, יעקב צדיק. אבל כאן זה בא לרמוז שיש אהבה עצמותית. יעקב נוצר אהוב, הוא נברא אהוב, ואוהב את יעקב. בסדר? זה אהבה עצמית. כן. מה?
אם הוא לא רשע, בוא
נצדק, אז מה הצדקה לזה? אסביר. יש הבדל בין בחירה אנושית לבחירה אלוהית. בחירה אנושית לוקחת את הדברים שצריך לבחור ביניהם כנתון, ובין הנתונים צריך לבחור. נגיד אם אתה מביא לי שני תפוחים, ואני צריך לבחור אחד מהם. נגיד בחרתי את האחד. אני מדבר איתך, לא. כן. ובחרתי את האחד. תמיד אתה תישאר בבחירת האחד המחשבה שהיה אפשר לבחור את השני. נכון? לעומת זה, בחירה אלוהית היא גם יצירה. כלומר, כשהקדוש ברוך הוא בוחר, הכוונה שהוא בורא את מה שהוא בורא נבחר. מובן? אז זה לא שרירותי. זה עצמותי. אתה מבין את ההבדל? אהו, מדברים איתך. מנסה להבין. אני אסביר. עוד יותר. כשהקדוש ברוך הוא בוחר בין אומה לאומה, זה לא שהייתה לו התלבטות, אולי אפשר לבחור את זה, אולי אפשר לבחור את זה. כי גם, אם זה נכון, יוצא שגם אחרי הבחירה, עדיין התסכול של מה שלא נבחר, עדיין קיים, כי יכולתי להיבחר, אומר השני. וגם הנבחר בפועל יודע שבחירתו הניחה את האפשרות שהוא לא ייבחר. בסדר? ראיתי? כן. לעומת זה, כשאתה מדבר על בחירה אלוהית, הקדוש ברוך הוא כאילו ברא לו את העם שהוא מעוניין בו. הוא ברא אותו תואם. זה המשמעות. עם זו יצרתי לי. תהילתי יספרו, יצרתי עם באופן שהוא כזה שתהילתי יספר. גם אם הוא לא רוצה. מובן? אתה איתי? טוב. הסגולה, מה שנקרא הסגולה. בסדר? אז זה האהבה, זה בדיוק מה שהוא רוצה להגיד. יש אהבה, אהבה היא סגולית, והיא מעוררת קושיות. מה? לא, זה ההפך. אם היה אפשר לבחור בין זה לזה, אז היה חוסר צדק. למה בחרת באלף ולא בבית? אבל אם אלף נברא מלכתחילה נבחר, אז אין פה שום אי צדק. זה מהותו. הבנת את ההבדל? יכול להיות שעשיו סנאתי בגלל מעשים רעים. אבל ואוהב את יעקב. זאת אומרת, עצם זה שיש הבחנה כזאת בין עשיו ליעקב, זה כבר אומר שיש אהבה. בסדר? עכשיו, זה לא אומר שבגלל זה לא צריך לתת דין וחשבון. להפך, כיוון שאהבה אוהב את יעקב, צריך לתת דין וחשבון. כן. יפה, אני אוהב את ההגדרה שנתת. אתה אומר שהשנאה לעשיו איננה שנאה. כי אם זה שהוא לא אהוב באהבת יעקב. יש לך הוכחה למה שאתה אומר? למה זה שאלה? לא, אני אומר שזה לא שאלה, זו תשובה. ואני רוצה להוכיח את מה שאתה אומר. כתוב, ויבוא אל רחל, ויאהב גם את רחל, לפני מלאה, גם את רחל, משמע שהוא אוהב את לאה. ויאהב גם את רחל מלאה, זאת אומרת שלאה היא מדד להשוואה. אם לאה לא אהובה, מה יש להתפעל שהוא אוהב אותה, את רחל, יותר מלאה? זאת אומרת שלאה אהובה מאוד, רק שאת רחל הוא אוהב עוד יותר, נכון? מה המשך? וירא השם כי שנוא עליה. כלומר, עצם זה שהוא לא נתן אותו יחס אהבה לשתי נשיו, הראויות באותה עמידה לאהבה, זה עצמו, השם רואה את זה כשנאה, וירא השם כי שנוא עליה. והוא לא ידע שהוא שונא אותה, והוא דווקא חשב שהוא אוהב אותה. בסדר? אז לכן זה מהווה ראיה ששנו, אין הכוונה דווקא מתועב או מאויב, אלא שהוא לא זוכה לאהבה של יעקב. אהבתי זה לשון עבר, אתה אומר. לא. זה לשון הווה. אהבתי זה לשון הווה. מסיבה פשוטה, אין בעברית הווה. ולכן, התנך, כשהוא רוצה לומר הווה, משתמש או בעבר או בעתיד. נכון, אהבתי, הכוונה אני אוהב. בלשון, כן, בהמשך הפסוק, אתה צודק, הוא ממשיך להשתמש בלשון הווה, כלומר ואוהב. כן, שזה לכאורה עבר. נכון. אבל זה השפה התנכית, כן.
שתי שאלות. איך אהב אומר שזה כבר מראש שהוא בחר בו, כתוב את מילים את יעקב ואהבתי, אז זאת אומרת שהיה אפשר לבחור בעשיו.
בזה שאף על פי שהוא אח לעשיו, בכל זאת הוא מקבל אהבה שאין לעשיו. סימן שיש משהו סגולי ביעקב. זה הכוונה, זה הביטוי לאהבה. כן, זאת אומרת, אתה רוצה הוכחה שעם ישראל אהוב? כן, כלומר, בעצם השאלה במה אהבתנו, אם זה בגלל המעשים, אז כל אחד שעושה מעשים טובים אהוב. לכן השאלה ששאלו את הנביא, איך אתה אומר שאנחנו אהובים באופן עצמותי? הרי אין בזה כל הבדל בין האהבה של מעשינו הטובים לאהבת כל אדם שעושה מעשה טוב. נכון? אם עשיו יעשה מעשה טוב, הוא יהיה אהוב על המעשה הטוב. אומר הכתוב, לא, הלואח עשיו ליעקב, ועוד לפני שהם הספיקו לעשות משהו, ואוהב את יעקב. סימן שיש סגולה אהובה ביעקב. כן, הבנת את התשובה שלי? כן, יפה, אני שמח.
השאלה השנייה זה, הרב אמר שבגלל שהוא מראש נברא לככה, אז אין פה יצד.
נכון.
אבל אז נגיד על זה שהוא נבחר מראש להיות ככה, שזה לא צודק.
לא, הוא לא נבחר ככה מראש, הוא נברא כך. הבנת את ההבדל בין נברא לנבחר?
אוקיי, נברא, אבל...
הוא נברא אהוב. אין מישהו אחר. כלומר, אם נגיד, אני יודע, הקדוש ברוך הוא מעוניין שיהיו בעולם יהלומים ואבנים. בסדר? האם יש אי צדק בזה שהיהלום נברא יהלום? אם הוא לא היה נברא יהלום, הוא לא היה יהלום. כן או לא? בסדר, אז זה לא אי צדק. אם אתה אומר יש שתי אבנים, אחת תהפוך ליהלום, והאחת תישאר אבן, יש פה אי צדק, למה זו ולא זו. אבל אם מלכתחילה נברא היהלום, אז אין פה אי צדק, זה יהלום וזה אבן. אתה שואל על עצם זה שיש היררכיה במציאות.
כן, על עצם זה שהוא נברא דווקא...
מה זה הוא? לא היה הוא.
לא, נגיד היהלום. דווקא הוא נברא מראש...
לא, הוא לא נברא מראש, לא היה משהו אחר. לפני שהיהלום נברא, לא היה יהלום.
אבל היהלום יכול להיות אבן.
לא, אז הוא לא היה יהלום.
לפני שהוא נהיה יהלום...
לא, אז הוא לא היה. הבנת את הנקודה או לא?
כאילו אין אפשרות אחרת או ש...
לא, כלומר... אם אתה אומר, הוא הפך להיות יהלום, אני מבין אותך. אבל זה לא, לא היה פה איזה הוא שיהפוך ליהלום. לא היה הוא. זה בריאה ספונטנית. יש כלום, ופתאום יהלום. אז אתה שואל, למה הכלום הזה ולא כלום אחר? אבל אין הבדל בין כלום לכלום.
ועל עצם ההיררכיה
במציאות? על עצם ההיררכיה במציאות, אבל זה לא מה שהוא שאל. אתה שואל שאלה יפה, למה בכלל יש היררכיה במציאות? היררכיה במציאות יוצרת תסכול, נכון? מי שאל את השאלה הזאת?
הלבנה.
הלבנה. כן, מובא בקיטרוג הירח, מה שנקרא, במסכת חולין. חולין. חולין, דף סם. מה התשובה שהקדוש ברוך הוא נתן לזה? אביו עליי כפרה, שמעתיתי את הירח. זאת אומרת ש... כזה שהוא אומר, אני לא בסדר. כן? טוב, יש כנראה איזו כוונה מאחורי הלא בסדר הזה. למה כזה שהוא מעדיף להגיד שהוא לא בסדר במקום לתת את התשובה? כי אם הוא ייתן את התשובה, ינצלו את זה לרעה. כי התשובה היא כדי לאפשר את החטא. אז יוצא שהחטא הוא לכתחילה. אמירה כזאת זה לא חינוכי. לכן אומר הקדוש ברוך הוא, אני לא בסדר. בסדר? טוב. ואת עשיו, זה ההסבר של רבי יהודה פתיה, מה שהבאתי לך. ואת עשיו שנאתי. ואשים את הרב שממה. בית לחם יהודה. ואת עשיו שנאתי. ואשים את הרב שממה ואת נחלתו לתנות מדבר. איפה זה הרב של עשיו? הרי אדום. נכון, איפה זה הרי אדום? מדרום הארץ, מהצד הירדני, נכון? שם. וכי תאמר אדום, עכשיו זה מזכיר לכם אולי נביא אחר שדיבר בנושא דומה? עובדיה, נכון? נכון? שמוע שמוע אמר השם לאדום, שמוע שמענו מאת השם וציר בגויים שולח. עכשיו אני לא כך מבין. אדום, מה כזה כל כך מטריד את זכריה? עשרה, את מלאכי. עוד איכשהו אפשר להבין שאדום מטרידה בימי עובדיה. זה הייתה ממלכה חזקה שבהתחלה הייתה משועבדת לישראל, אחרי זה השתחררה, עשו לנו הרבה בעיות. האדומים. אבל בימי מלאכי, אדום היא כבר לא כל כך משמעותית. היא הרי חלק מהאימפריה הפרסית. אז מה יש לדאוג כל כך מאדום? אמנם בימי בית שני, אדום התחילה להתפשט צפונה. דרום הר חברון התמלא באדומים, וכל האזור של אדוריים, אשתמוע, וכל דרום הר חברון נהיה סוסיה. כל זה נהיה אזור הנקרא אדומיה, ככה קראו לזה היוונים, כי האדומים התחילו להתפשט צפונה. אבל הם כבר לא היו ממש אומה. היה כמה צורות, אבל בסופו של דבר הם לא יכלו לעשות שום דבר בלי רשות, או מהפרסים, או מהיוונים, או מהרומאים. אבל כנראה מלאכי חש שמאדום עומד לצאת משהו אחר בעולם. משהו שמשתווה לישראל, ואולי אפילו עולה על ישראל. כי כל ימי בית ראשון, אדום זה ממלכה, ממלכה מדברית. ופתאום אומר מלאכי, אנחנו נכנסים עכשיו לעידן חדש בהיסטוריה, ואדום הופך להיות משמעותי. וגם בספר מגילת איכה, סיסי ושמחי בת אדום יושבת בארץ עוץ, גם עלייך תעבור כוס, תשקרי ותתערי, תם אבונך בת ציון לא יוסיף להגלותך. פקד עלייך בת אדום גלה על חטותייך. כלומר רואים שהנביא ירמיהו כבר לא כל כך מתייחס לבבל שהחריבה את המקדש. לא הוא רואה את בבל כאויב העיקרי, אלא הוא כבר צופה את אדום בתור האויב העיקרי. ורשי שמה כותב על הפסוקים האלה שציטטתי, כשיצאו מגלות אדום לא ישובו, לא יגלו יותר. זאת אומרת שבעצם יש משהו שצריך לצמוח מאדום. מה צומח מאדום? רומא. רומא ורומא הנוצרית, רומא האלילית. בקיצור, רומא הופכת להיות הגורם שישלוט בעולם. עכשיו, מלאכי מכין אותנו מראש להתמודדות הזאת, הידיעה. כן, יש גם בספר ישעיהו, בכל זאת, 200 שנה לפני מלאכי, כי רבתה בשמיים הרבי, הנה על אדום תרד. ורבנו יצחק אברבנאל, שם בפירושו לספר ישעיהו, מביא שהנוצרים שאלו אותו, איך אתם היהודים אומרים שהעולם הנוצרי זה אדום? הלא אדום היא ממלכה קטנה בדרומה של ארץ ישראל. מה זה קשור לרומא, לנצרות, לאירופה? לא קשור. בסדר. ובאמת יש כל מיני מדרשים מוזרים שצמחו במשך הדורות, כגון ספר הישר וכדומה, שמנסים למצוא איזשהו קשר גנאלוגי יוחסיני בין רומא לבין אדום. קצת מוזר המדרשים האלה, לא תמיד אמינים. אבל רבי יצחק אברבנאל שמה יש לו עמוד וחצי, מי שמעוניין, עמוד וחצי בכתב צפוף, ומהרבה מאוד ראיות, הוא מתבונן שמה בתולדותיה של רומא. הוא הכיר היטב, קרא לטינית, והוא מסביר את תולדותיה של רומא. והפסוק, כי רבתה בשמיים חרבי, הנה על אדום תרד, בספר ישעיהו. שמה הוא פותח את כל הנושא הזה, והוא מראה שהוא התווכח עם הנוצרים על הדבר הזה. הוא מביא להם אפילו מפרש נוצרי קדמון, שאומר שרומא זה אדום. זה לא סתם. אבל הוא מביא שם, בין היתר, שהרי מאיפה התחילה רומא? מאיפה זה התחיל? לפי הרומאים. מה, כן, אבל איך זה התחיל באיטליה? נעץ כאן בים, ואז מה? או מה אתה אומר? רומולוס ורמוס. רומולוס ורמוס, מתי זה היה? אומרים חז"ל, בשעה שהעמיד ירובעם שני עגלים, באו רומולוס ורמוס והעמידו שני צריפים ברומא. איך כתוב? אז זה בימי ירובעם בן נבט. מה שאתה אומר, נעץ גבריאל קנה בים, זה בימי שלמה, נכון? כששלמה נשא את בת פרעה. מה היה ברומא אז? כן? מה היה ברומא בימי שלמה? לפי ההיסטוריונים, לפי המחקר, היה שם ביצות. לכן הסיפור של נעץ קנה בים ואלה סרטון ונעשה כגדול של רומי, זה לא סתם במטאפורה, זה גם כיפשוטו. זאת אומרת שאזור שהיה ביצתי הפך להיות העיר. אבל רומא אומנם קצת מאוחרת, אבל היא חלק ממחוז שלם שנקרא בשם? לא. באיטליה יש מחוז שנקרא לטיום. מה יש בלטיום? איך קוראים לעם, לעמים שישבו בלטיום? לטינים. לטינים, הם דיברו לטינית, והרומאים זה ענף של זה. בסדר? שאחר כך השתלט על כל לטיום ואחר כך על כל איטליה. מאיפה באו החבר'ה האלה, הלטינים? אז לרומאים עצמם יש סיפורים על זה. כן? שפלוני היה לפני פלוני וכו' וכו'. זה מגיע על אדם אחד, המלך הראשון של הלטיום, ששמו היה לטינוס. לטינוס הזה, אם עושים חשבון של כמה דורות זה לקח, זה יוצא בערך בזמנו של יעקב אבינו, לוטן, נכון? ואחות לוטן תמנע, לטינוס, לוטן, כך אומר רבי יצחק אברבנאל. אם כן, יש איזשהו קשר. כן, אגב, מעניין ש... יש גם המקור של יש בהיסטוריונים הרומאים בעצמם כשמספרים כיצד נוסדה רומא, טיטוס ליביוס, ההיסטוריון הגדול, אומר שהוא שמע שבעה סיפורים סותרים כיצד נוסדה רומא. ואז השאלה היא, מה מתוך כל הסיפורים האלה נזכר בספרות שלהם ומה לא? אבל יש קשר בין רומא לבין המלכים הראשונים של רומא לבין האתרוסקים. נכון? מה זה מי זה? האתרוסקים, מה זאת אומרת? האתרוסקים ישבו מצפון לרומא, באזור של היום העיר ליבורנו, כן? טוסקנה. וזה עם שהוא לא עם הודו-אירופאי, ועד היום הזה אף אחד לא מצליח להגיד מאיפה הם באו. אז אולי בכל זאת יש משהו. בנוסף לכך, הרומאים אמרו שהם צאצאים של אדם בשם אנאוס. נכון? הוא ענה אשר מצא את הימים במדבר. נכון? ענה, אנאוס. אז לך תדע, אולי יש קשר. אבל בכל מקרה ברור שיש משהו, איזושהי מעצמה בעולם, גם אם לא נמצא את הקשר הגזעי, יש איזו מעצמה בעולם שעומדת להיות ההמשך של אדום. ומלאכי כבר יודע על זה. כן, בימיו כבר רומא קיימת. והוא רואה שזה כוח עולה שעתיד לשלוט בעולם כולו ולהתנהג בתור יריב לישראל. שזה בדיוק מה שעושה עשיו ליעקב. לכן המרכזיות של אדום כל כך גדולה בעיניו של מלאכי. עכשיו, יש לציין גם שכשהאדומים התפשטו צפונה והגיעו לדרום הר חברון, אז הם העמידו מנהיג. בשם אנטיפטר, שהיה בהתחלה אדם בעל תפקיד גבוה בחצר החשמונאים. ובעצם הוא זה ששלט בכל. הבן שלו, הורדוס, הוא זה שבסוף חיסל את הממלכה החשמונאית, והפך להיות לבעל ברית עמוק ורציני של הרומאים. בעצם האדומי הזה, שהיה באמת מגזע האדום, האדומי הזה היה לרומאי. לכן אין פלא שיש קשר בין רומא לבין אדום, בעיני החכמים. יש עוד משהו, יש ליד ירושלים, מצד מזרח, מקום שנקרא מעלה אדומים. זה השם המקורי, מעלה אדומים. כלומר, רואים שבימי בית שני, אנחנו מדברים על מעלה אדומים בימי בית שני, הייתה נוכחות אדומית משמעותית ביהודה, ושהיא קבעה את סדר היום במידה רבה. ואפילו ניסו להפריע לקידוש החודש, ולא בכדי כשאותו האיש רצה לדבר על, נתן איזשהו משל לעזיבת עם ישראל, הוא השתמש בסיפור שמתרחש במעלה אדומים. בקיצור, יש קשר אסוציאטיבי בין רומא, הנצרות ואדום. טוב, בואו נמשיך. ואת עשיו שנאתי ואשים את הרב שממה ואת נחלתו לתנות מדבר. מה זה תנות? מה? כמו תן, כן, מקום שהתנים מתהלכים. כי תאמר אדום, רוששנו ונשוב ונבנה חורבות. כה אמר השם צבאות, המה יבנו ואני אהרוס. וקראו להם גבול רשעה והעם אשר זעם השם עד עולם. מה זה הסיפור הזה? רוששנו ונשוב ונבנה חורבות. אם אנחנו מבינים את זה בממד מטא היסטורי, זה כנראה הכוונה של הנצרות לבנות מחדש את רומא. לבנות את רומא על יסוד גנוב מישראל. ועיניכם תראינה. ואתם תאמרו. עיניכם של מי? של ישראל, כן? ואתם תאמרו, יגדל השם מעל לגבול ישראל. משפט מדהים. יגדל השם מעל לגבול ישראל. אנחנו לומדים, עוד לפני שנבין מה המשמעות של המשפט, קודם כל, שהרעיון הזה שמלאכי אומר הוא רעיון חדש. יגדל השם מעל לגבול ישראל? חדש, לא ידענו, לא חשבנו על זה. דבר נוסף, רואים שזה לא היה חדש אצל הנביאים. שאצל הנביאים זה היה ידוע. מה היה ידוע? שהשם גדול גם מעל לגבול ישראל. זה אומר שמה העם חשב? שהוא אלוהי ישראל, האלוה המקומי. כן? כפי שבימי קדם היו אלים לאומיים, אז יש אלוהי צידון, ואלוהי מואב, ואלוהי עמון, ואלוהי אדום, ואלוהי פלישתים, ואלוהי מצרים. אז יש גם אלוהי ישראל. אבל אלוהי ישראל הוא רק האל הלוקלי, כן, המקומי. ואת זה רואים למשל בשיח של מי? לא, דווקא משה הוא מדבר בגדול. הוא אומר, כן, אלוהי העברים. אבל אצל יפתח זה מאוד בולט, נכון? מה כתוב אצל יפתח? אשר יורישך כמו שאלוהיך, אותו תירש. ואשר יורישנו השם אלוהינו, אותו נירש. כלומר, בשיחה הטבעית ביחסים בינלאומיים, ברור שיוד כבבקה הוא אלוהי ישראל, ולא מעבר לזה. מה? זה מונולטריה. כלומר, עבודת אליל אחד.
כן, הכרה באלוהות אחרת.
נכון. לפי זה, זה גם הכרה באלוהות אחרת. נכון? היה שהשם הוא רק אלוהי ישראל. אצל הנביאים, מדי פעם, דיברו אחרת. למשל, תקרא בעמוס. עמוס זה 250 שנה לפני מלאכי. והוא כבר אומר שמה, כה אמר השם על ארבע, על שלושה פשעי אדום, ועל ארבע לא שיינו פשעי דמשק, ופשעי עמון ומואב, פשעי מצרים. רואים שאצל הנביא, התפיסה של אלוהים בתור שופט כל ההיסטוריה, זה חזק. יחד עם זה, אותו עמוס אומר, רק אתכם ידעתי מכל משפחות האדמה, על כן נפקוד עליכם את כל אבונותיכם. כלומר, יש יחס אמביוולנטי. וגם אנחנו רואים כבר בספר שמות, כן? כי ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ, את הים ואת כל אשר בם, וינח ביום השביעי. על כן צבחה השם אלוהיך, מי זה צבחה? את עם ישראל, לעשות את יום השבת. כלומר, יש ידיעה כללית שהשם הוא אלוהי הכל, ויחד עם זה יש יחס כל כך מיוחד לעם ישראל, נגיד הגבולות המדיניים כל כך משמעותיים, שמי שלא שייך לישראל הוא מרגיש קשר עם י' כ' ו' זה מובן? זה הקדוש ברוך הוא הבטיח לאברהם. הבטיח לאברהם, ונברכו בך כל נשורות האדמה. יותר מזה, התורה מתחילה בבראשית, ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, הוא ברא את כל העולם, ברא את כל המין האנושי וכו' וכו'. אבל בחוויה של ההתגלות, חוויית ההתגלות מתנקזת באומה הישראלית בלבד. זאת אומרת, במילים אחרות, כשיש נבואה לבריאות, כשיש נבואה, אי אפשר למי שלא דיברו איתו להתחבר. כן? נגיד שאתה ואני יש לנו שיחה אישית. אנחנו מבינים אחד את השני. מישהו מהצד מנסה להיכנס לשיחה. הוא מבין על מה אנחנו מדברים? לא מבין. הוא קצת שומע פה ושם כמה מילים. אותו דבר לגבי הגויים אז. מה שאין כן, בימי בית שני, ברגע שפוסקת הנבואה, באופן פרדוקסלי, מה שקורה, זה ששם השם הופך להיות אוניברסלי. למה? כי כשם שהוא לא מדבר איתם, גם הוא לא מדבר איתנו. הוא לא מדבר עם אף אחד. אז כולם מסכימים שהם לא מבינים כלום, גם אנחנו, גם הם. קוראים לזה מפגשים בין דתיים. מה קורה במפגש בין דתי? באים אנשי דת מכל העולם, יהודים, רבנים, קדים, כמרים וכו'. והם אומרים, הרי אנחנו כולנו יודעים שאנחנו לא מבינים כלום. נכון? לא אני מבין, לא אתה מבין, לא, אין לנו קשר עם אלוהים. אז בוא לא נריב על זה. בוא נדבר בנחמדות. נלחץ את הידיים, נצטלם ביחד. יש אפילו כיבוד צמחוני בחוץ. והודעה לתקשורת שאנחנו מתנגדים לשימוש בדת לצורכי האלימות. בסדר? אז זה מאוד נחמד, כי אף אחד לא יודע על מה מדובר. בתפיסה כזאת, אלוהים הופך להיות מושג פילוסופי. פילוסופי דתי, או משהו כזה. אז יש בזה מעלה, יש בזה גם צער. מובן? זה מה שאומר כאן, מה שאומר הנביא. הוא אומר, ועיניכם תראינה. ואתם תאמרו, יגדל השם מעל לגבול ישראל. כן. אמרת? אני אחזור על שאלתך, כי לא כולם שמעו. מה שאתה שואל זה, האם העובדה, האם התפיסה שהייתה מצויה בימי התנך היא חיובית או שלילית? כלומר, האם זה שהמואבים הכירו את אלוהי מואב, למשל, לפחות יש להם קשר עם האלוהות בצורה כלשהי, זה מיתוס, האם זה שלילי לגמרי, או שמה יש בזה גם משהו חיובי, כי זה בסופו של דבר יש להם יחס אל האלוהות. נכון? עד כאן שאלתך. תשובה, אומר רבנו בחיה בפירושו לתורה בפרשת וילך וקם העם הזה וזנה אחרי אלוהי נחר הארץ. אומר, מה זה אלוהי נחר הארץ? צריך להגיד אלוהי נחר או אלוהי נחר שבארץ, אבל מה זה אלוהי נחר הארץ? אומר רבנו בחיה שהם נוחרים בארץ, האלים האלה. מה פתאום אתה הולך לעבוד להם בארץ? זה לא שלהם, זה לא המקום שלהם. בחוץ לארץ אפשר להבין. אבל בארץ, מה אתה הולך להשתחוות לאלוהי נחר הארץ, למי שזה לא הבית שלו? ולכן, אומר רבנו בחייא, לא תמצא שיקפיד הכתוב להשמיד עבודה זרה, אלא בארץ ישראל בלבד. ולא מצאנו ששלחו הנביאים, נשלחו נביאים אל אומות להזהירם על עבודה זרה. נכון? אף פעם לא שלחו גם נביאים לומר להם זה בסדר. אבל יש טולרנטיות. כאילו שהגויים הם תינוקות שנשבו בין הגויים. כן? זאת אומרת שלא אכפת לו לקדוש ברוך הוא שהם יעשו מה שהם עושים. ולכן הטענות נגד הגויים הם בתחומים אחרים לגמרי, בתחומים מוסריים. כן, יונה הנביא נשלח לנינווה. למה? החמאס אשר בכפיהם. כן, זה לא בסדר. ומה עם זה שהם עובדים עבודה זרה? לא אכפת לאף אחד. זה לא עניין את יונה הנביא ולא את הקדוש ברוך הוא כששלח את יונה. זאת אומרת שבעצם זה אומר שיונה הנביא קרא את הרב קוק. והוא קרא באיגרת ממדלת שהיראות שהיו לפני הופעת אברהם מילאו תפקיד חיובי. להציל את האנושות מברבריות מוחלטת. אגב, אתה רואה בספר דברים, שהוא הספר המונותאיסטי האולטימטיבי לפי ביקורת המקרא, כן? אז כתוב שם שלא ללכת אחרי תועבות הגויים ההם, כי את כל תועבת השם אלוהיך אשר שנה עשו לאלוהיהם, כי גם את בניהם ואת בנותיהם ישרפו באש לאלוהיהם. מה לא בסדר? שהם שורפים את בניהם ואת בנותיהם. ואם הם לא היו שורפים, אולי היה מקום לקבל את זה. אבל תראה מה שהם עשו מזה. עכשיו אני רוצה להגיד לך יותר מזה. יש...
או שזה אולי ההשלכה
המיידית. כן, אני יודע, אפשר תמיד לעשות רציונליזציה. אבל אני רוצה להגיד לכם משהו שכותב יוספוס פלביוס. יוספוס פלביוס חי 500 שנה אחרי מלאכי. בסדר? 500 שנה אחרי מלאכי, ותראו מה הוא אומר. הוא כותב ספר, איזה ספר כתב יוספוס? נו באמת. נגד אפיון. נכון? זה הספר, זה אחלה ספר של יוספוס. אתם יודעים מה הוא כותב בנגד אפיון? או שלא? מה? כן, אבל למה אני מתכוון? אז אתה כן יודע. נו, אז למה אתה שאלת? אם אתה יודע מה כתוב בנגד אפיון, מה? עכשיו שאתה זוכר, בסדר, אז אתה יודע, אז לפי מה שכתוב בנגד אפיון, זה הכל מובן. אבל הוא יודע. טוב, אני אגיד. בספר נגד אפיון יש שם טענות, זה הספר הראשון, אני חושב, שנכתב כספר הגנה על היהדות. אפולוגטיקה, זה כמו כוזרי כזה. לא ברמה של הכוזרי, אבל בכל זאת הוא כותב דברים יפים. ושם הוא בא, הוא משיב על הטענות שטוענים הרומאים והיוונים נגד היהודים. אחת הטענות שיש לגויים נגד היהודים, שהיהודים בזים לכל קודש, משום שהם מסרבים לכבד את האלים, שזה ממש לא יפה. למה אתם לא מכבדים את האלים של עמים אחרים? כן, זו טענה מוסרית. מה יהודי של היום היה עונה? הוא אומר, האלים? זה לא אלים, שטויות. כן. אבל יוספוס עונה משהו אחר. עכשיו תראו, יוספוס, אפשר להתווכח על האישיות שלו, אבל הוא היה כהן ששירת במקדש. וגם בצעירותו היו שואלים אותו שאלות בהלכות הקורבנות. הוא כותב את זה. כלומר, זה לא אחד שלא יודע כלום. גם רואים שם מתוך הספר שהוא גם יודע פילוסופיה יוונית יפה מאוד. בקיצור, הוא אומר, איך אתם אומרים עלינו שאנחנו בזים לאלים שלכם? והלא ציוותה אותנו תורתנו שלא לקלל את אלוהי העמים. איפה הוא לקח את זה? מה? אלוהים לא תקלל. נכון? זה פסוק מפורש, פרשת משפטים. אלוהים לא תקלל. איך חזל דורשים את הפסוק הזה? את השופט. אז איך אתה ממשיך, איך אתה מבין את המשך הפסוק? ונשיא, בעמך לא תאור. סימן שעד עכשיו דיברת על אלוהים, שלא בעמך. אז אלוהים לא תקלל, ונשיא, בעמך לא תאור. אז כך הבין יוספוס את הפסוק. עכשיו, תגידו, בסדר, לקחתם איזה אחד דובר יוונית שמתרפס לפני הקיסר דומיטיאנוס וכו'. נה, באמת. לא נכון. גם הזוהר אומר את זה. הזוהר לא חשוד על התרפסות לפני דומיטיאנוס. נכון? אז זאת אומרת שיש דבר כזה שלא לקלל. אחר כך, אחרי זה, יוספוס אומר, אבל מה אתם רוצים מאיתנו? הלא, אתם עושים צחוק מהאלים שלכם. ואז הוא מביא רשימה של 15 סיפורים מהמיתולוגיה. לא זוכר אם זה 10 או 15 סיפורים מהמיתולוגיה, שמציגים את האלים היווניים באור מגוחך. אז אחרי שאתם אומרים דברים כאלה בעצמכם על האלים שלכם, אתם רוצים שלא נצחק? לא הבנתי את יוספוס עכשיו. מה אכפת לך שהיוונים? מה? עשו איסור, אז מה? נכון, זה הרבה נכון, לא מובן. אלא אם כן תאמר ככה, שמה שיוספוס הבין, שיש הבדל בין עבודה זרה המקורית, לבין מה שעשו ממנה. וזה הבחנה בין עבודה זרה לעבודת אלילים, שזה יידרדר להיות עבודת אלילים. עבודת אלילים זה שטויות. בסדר? זה היה כבד. כן. איפה הזוהר אומר את זה? לא זוכר את הציטוט המדויק, אני יכול לחפש לך אם אתה רוצה. בסדר? טוב, זה מובא על ידי הרב אליהו בן המוזג, כל לשון הזוהר מובא על ידי הרב אליהו בן המוזג בספרו אם למקרא, על הפסוק איש איש כי יקלל אלוהיו. כן. בספר ויקרא כ"ד, מה זאת אומרת? אני בהלם. טוב, אז מה שאומר כאן, יש איזה שינוי אז לכן אם אתה שאלת האם זה היה לזה מקום, תשובה, היה לזה מקום בעולמו של הקדוש ברוך הוא. עכשיו תגיד, בסדר, אני מביא לך מקורות מפוקפקים, לא יודע, הזוהר אולי מפוקפק, מה נעשה? אבל הרמב״ם אומר את זה. הרמב״ם בהלכות מלאכים אומר, למה הקדוש ברוך הוא אפשר לנצרות להתפשט בעולם? לפי הרמב״ם, נצרות זה עבודה זרה למהדרין, נכון? ומרוכזת. והוא כותב, מה אתה רוצה? לא מחשבותיי מחשבותיכם, ולא דרכיכם דרכיי. הקדוש ברוך הוא היה מעוניין שדרך הנצרות יתפשטו כל מיני רעיונות תנכיים כדי להרגיל את העולם למה שאנחנו רוצים להגיד להם באחרית הימים. כשיבוא המשיח, הם יבינו על מה הוא מדבר, אם לא, הם יבינו בכלל מה הוא מדבר. כן? לכן אומר הרמב״ם, אפילו הנצרות, שהיא עבודה זרה, תראה, היא עשתה משהו. כן, כן, בבקשה. האם גם באומות העולם יהיו נביאים? כן, למה לא? לאו דווקא נביאים. פה מדובר דווקא אחרי הפסקת הנבואה. אני מדבר שיוודע דבר השם. שם השם יוודע. האם גם יהיו נביאים באחרית הימים אצל האומות? לא מצאנו בנביאים דבר מפורש על זה. יותר מזה, כתוב בספר יואל, והיה אחריכם נשפוך את רוחי על כל בשר, וניבאו בניכם ובנותיכם. זקניכם חלומות יחלומון, בחוריכם חזיונות יחזו, וגם על העבדים ועל השפחות בימים ההם אשפוך את רוחי. מה עם הגויים? לא מוזכר. זה מגיע עד העבדים והשפחות. אבל זה לא אומר שאין אפשרות עקרונית, כן? אבל זה לא המומחיות שלהם. זה כמו שלכל אומה יש מומחיות. אז למשל, זה לא אומר שהישראלים לא יודעים לייצר בגט. אבל, מה יגידו לך הצרפתים על הבגט הישראלי? זה לא אותו דבר, נכון? אז זה לא אומר שאי אפשר שתהיה הופעה נבואית אצל האומות, אבל זה לא אותו דבר. זה בדיוק זה. הבן דתי הזה שאני מתאר, זה בדיוק מה שמלאכים מדבר עליו. כן? זאת אומרת, האפשרות שהרעיון האלוהי יתפשט בעולם, הרעיון המונותאיסטי, כן? זה מתחיל מהפסקת הנבואה. כן? ודאי ציירתי את זה באור שלילי. מה אני יכול לעשות? אחר כך אמרתי, מה החיובי? יש צד שלילי וצד חיובי בכל דבר, נכון? גם תקופת הנבואה יש בה צד חיובי וצד שלילי. מונותאיסטי, כן, ודאי. כן. טוב. ובן, אז עכשיו יש טענות של הנביא. הנביא לא מרוצה מכל מה שקורה. הוא אומר, בן יכבד אב, ועבד אדוניו. ואם אב אני, איה כבודי, ואם אדונים אני, איה מוראי. אמר השם צבאות, לכם הכהנים, בוזה שמי. ואמרתם, במה בזינו את שמך? זאת אומרת, יש עכשיו טענות בכיוון ההפוך. עד בהתחלה אמרתם במה אהבתנו. עכשיו אני אגיד לכם מה אני יש לי טענות. אתם בוזי שמי. הכהנים, איפה הם עובדים? במקדש. כן? לכאורה הקדוש ברוך הוא יכול היה להגיד, הנה אני מבסוט שלפחות יש מקדש. אומר, לא, זה לא טוב. למה? כי מגישים על מזבחי לחם מגואל. ואמרתם, במה גאלנוך? באמורכם, שולחן השם, נבזה הוא. כלומר, אתם עובדים את השם, מקיימים את כל המצוות הדתיות, אבל הלב שלכם לא שם. איך אני יודע? וכי תגישו עיוור לזבוח, אין רע, וכי תגישו פיסח וחולה, אין רע. הקריבי אונה לפחתך, ירצך או הישא פניך, אמר השם צבאות. כלומר, כלפי הפכה, לא היית נותן לו במתנה במעיוורת. ואתה, על שולחני, נותן. אז להבין משהו, למה זה כזה חמור? בכלל, זו שאלה, מה יותר חמור, רצח או אתאיזם? רצח יותר חמור? למה? הרי מה, 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 מה מודד את חומרתו של נזק? המדרגת הניזוק. למשל, להרוג פרה או לדרוך על נמלה, זה מאוד לא יפה. אבל להרוג אדם או לדרוך על אדם זה יותר חמור, נכון? למה? כי אדם זה יותר מפרה. בסדר? אם הנזק מופנה כלפי שם שמיים, שם שמיים זה עוד יותר. אתה, כן, אתה הורג את ההופעתו אצלך. גם כשאתה הורג אדם, אתה לא הורג אותו באמת. הרי נשמתו עולה לגן עדן. נכון? אלא מה? ההופעה יוצא לפי זה שהאתאיזם הוא יותר חמור. וזה בדיוק, זה בדיוק הטענה שיש כאן. אגב, באסלאם באמת לא הבינו את זה. אתם יודעים שלפי האסלאם, מי שמקלל את מוחמד, מה דינו? מוות. ומי שמקלל את הקדוש ברוך הוא? מלכות. נכון? זאת אומרת, זה בדיוק הטענה. הם לא מבינים. כלומר, השאלה במי אתה פוגע? כן? אתה פוגע פה בשורש החיים. לכן הוא, אבל זה בדיוק מה שהנביא בא בטענות. אתם על שולחני מביאים לחם מגואל. תביא את זה לפך, שהוא רק אדם. תראה מה ירצך, הוא יצא פניך. אמר השם צבאות. ואתה חלונה פנאל וחוננו. מי ידכם הייתה זאת? הישא מכם פנים, אמר השם צבאות, כי מי גם בכם? טוב, זה נראה אחר כך, כי זה כבר צריך פירוש רחב יותר. עד כאן להיום. שלום.